נמצאים בהתחלה של אורות ישראל. אז דיברנו מה התפיסה הבסיסית הזאת, שיש העולם שלנו ברוי בצורה כזאת שיש תמצית הוויה, קודם כל, זה חידוש ראשון, שבכלל זה התבוננות ראשונה שהיא מאוד מאוד חשובה. הנקודה השנייה, שהרב הסביר שתמצית ההוויה היא כנסת ישראל, הסברנו מה זה כנסת ישראל, זה מה שחזל באחד מן המדרשים אמרו, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, שזה אומר את הדבר הזה שהתמצית כל ההוויה וההוויה הראשונית ביותר, והיא הוויה שהיא הכי כוללת, הכי אינסופית, הכי אחדותית עם האור אינסוף, זה כנסת ישראל. זה המשפט הראשון שדיברנו עליו פעם שעברה. ובעולם הזה נשפע תמצית זאת באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה. אז המשפט הזה גם יש בו חידוש שלישי. דבר ראשון, התפיסה כל כך מהפכנית שהיא באה להתגבר על הקושי הגדול הזה שאנחנו נמצאים באיזושהי מציאות של עולם הזה שהוא עולם שקשה מאוד לראות את האור האינסופי בעולם הזה. העולם הזה הוא עולם שהאור בו הוא מאוד מאוד מוגבל, הוא מאוד מאוד מפורט, וממילא הוא מאוד מאוד גם לא אחדותי, ויש בו הרבה פירודים והמון דברים לא שלמים בעולם הזה. וזה עולם שיש בו גם הרבה רע. כן, אז המציאות הזאת של הרע, אנחנו יודעים שככל שאנחנו מדברים על עולם עליון יותר, אז שם לא יגורך רע, אין בכלל מציאות של רע. אז בהופעת כנסת ישראל, שהיא נמצאת בתמצית ההוויה, אין בכלל התמודדות עם רע. הכל טוב, הכל הופעה של אור. והשתלשלות העולמות גורמת לזה שהרע הולך ונהיה בעל יותר מציאות, עד שמגיעים למציאות של העולם הזה. זה מה שלמדנו באלול, מי שזוכר, שרב צדוק הביא על שלוש עולמות, עולם שהכל טוב, עולם שרובו טוב, ועולם שכבר יש בו מלחמה חזיתית בין הטוב ובין הרע, שזה העולם שלנו. אז אנחנו כבר נמצאים בעולם כזה שאתה כבר לא יכול לבוא ולהגיד שהוא כל כך מותאם ומאוחד, ואתה לא יכול למצוא בו את הנקודה הזאת, אתה לא יכול להבין איך העולם הזה יוכל להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, לאחדות האלוקית. אז זה מה שאנחנו באים ואומרים לו, הקדוש ברוך הוא יצר את העולם הזה בצורה כזאת, שאת אותה תמצית שהיא נמצאת בצורה של כנסת ישראל, כשאנחנו מגיעים לעולם הזה, זה מופיע בצורה של האומה הישראלית. אז שיעור שעבר התחלנו להסביר שאין ספק שההוויה והאור שיש במדינת ישראל הוא לאין ארוך הרבה יותר גדול מאשר האור שיש באומה הישראלית. ואז לכאורה היינו אומרים, היחס בין כנסת ישראל לבין האומה הישראלית הוא יחס ששם זה אור אינסוף, ופה זה מופיע בצורה מאוד מצומצמת, בצורה של אומה. אז זה נכון שזה ככה, אבל נכון שהעולם הזה זה חלק מאוד מאוד קטן מן ההוויה, הנה אומרים, אז כיוון שזה חלק קטן מן ההוויה, מספיק לחדש את הדבר הזה, שהעולם הזה הוא גם יכול להיות, יכול להשתלב עם העולמות העליונים. גם זה חידוש מופלא, לבוא ולהגיד שהעולם הזה יכול להיגאל ויכול להשתלב עם העולמות העליונים. אבל מי שמעמיק ולומד עוד מקורות, אז ימצא את זה, בהרבה ספרים זה לא כתוב על עם ישראל, זה כתוב על האדם. אבל את אותם רעיונות שיש הרבה הרבה מן הרעיונות שהרב כאן מדבר על האומה, במקומות אחרים הם הסברות על האדם, על זה שהאדם יש לו נשמה מן העליונים, וזה, והמרן הרב לקח את כל הרעיונות שהוא ראה, שהסבירו על האדם הפרטי, והסביר, כן, וחלק גדול מהם הוא אימץ לעניין האומה. אז גם כאן, כן, אם ניקח את מה שרגילים להסביר על האדם, שעם כל זה שהאדם יש לו נשמה מן העליונים, וכשהוא מגיע לעולם הזה יש לו גוף, והגוף הוא מן התחתונים, וזה שיש לאדם גוף מן התחתונים, זה בעצם החלק שמאוד מצמצם את הבן אדם, אבל הדבר המופלא הזה, החידוש הזה, שיש פה יצור, שיש פה איזושהי הוויה שהיא מצליחה לחבר נשמה וגוף, והמפליא לעשות הזה, החיבור הכל כך חריג הזה של האדם, שהוא שונה מכל ההוויה. ההוויה כולה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ההוויה כולה היא מתחלקת לאו הוויות שמימיות או הוויות ארציות. וההוויה היחידה, שהיא הוויה שהיא מכילה בתוכה גם שמיים וגם ארץ, זה האדם. זה המייחד את האדם. המייחד את האדם זה החיבור הזה שבאדם הוא נברא נשמה מן העליונים וגוף מן התחתונים. והמופלאות הזאת שיש באדם היא זו שגורמת לזה שיחסית לכל ההוויה כולה, המציאות של האדם היא המציאות הכי מרכזית, הכי חשובה, בה תלוי כל ההוויה כולה. וכל ההוויה תלויה בהתנהגות של האדם. אם האדם יצליח לעשות שלום בין הנשמה לבין הגוף שלו, זה מרומם את כל ההוויה. כל ההוויות העליונות, גם כל השמיים, תלויים באדם הזה שהוא נברא משמיים וארץ ביחד. וכן, אז זה כתבו בהרבה הרבה ספרים את הרעיון הזה, שכל העולמות העליונים הם תלויים בזה שהאדם יצליח להופיע את עצמו דווקא בארץ. דווקא בארץ, כשהוא יש לו נשמה וגוף מחוברים. אז אותו דבר גם כאן. כשאנחנו מדברים על זה כנסת ישראל בעולם הזה נשפט המציא זאת במורה הישראלית ממש, זה לא בא להגיד את הדבר הזה, אז עיקר כנסת ישראל זה בשמי שמיים, זה עיקר הווייתה. ובעולם הזה, בסדר, זה עוד עולם שצריך, שיש לו אפשרות להיות מחובר לעליונים, וגם העולם הזה יכול להרוויח, או גם הדבר הזה שנקרא אומה ישראלית, היא יכולה בסופו של דבר להיות חלק מן האחדות של האחדות האלוקית. לא ראו, זה לא רק זה. זה אחרן במקומות אחרים אנחנו מביאים, שהמהלך הזה, שהקדוש ברוך הוא לוקח את כנסת ישראל, שהיא כביכול הצד העליון, הנשמתי, והקדוש ברוך הוא מצמצם אותה כביכול, ומשפיע אותה לצורה של אומה, זה עושה את זה שכל העולם הוא תלוי בהופעת האומה. כל העולם כולו, כל האור האלוקי, כל האחדות האלוקית, היא תלויה בכך שהאומה הישראלית היא, קודם כל תכיר בעצמה את העניין הזה, ושהיא באמת תחיה לאור האחדות המופלאה הזאת. אז קודם כל, אז הרב ציודה שלח לשלה, אז אני קורא את השלה שהרב ציודה שלח, שלה בסוף מסכת סוכה בתורה אור שם, סוד עמוד השלום הוא סוד גדול ונורא, כי ישראל נקראים כנסת ישראל. כי אף על פי שלמטה הם נפרדים זה מזה, מכל מקום למעלה בסוד נשמתם הם אחדות אחד והם מכונסים. והם חלק השם. והענפים הרוצים לחזור לשורשם צריכים להיות בדוגמה לשורשם. דהיינו שיהיו מתאחדים גם למטה. ואז הוא מתחיל לדבר על החשיבות העצומה של האחדות. וכשיש פירוד למטה ביניהם, כביכול עושים פירוד וקציצה למעלה. ראה עד אחד מגיע הדבר, זה מה שאני אמרתי. שבסופו של דבר, החיבור הזה, הוא לא משפיע רק על העולם הזה, אלא כל העולמות, כל האחדות של העולמות, הם תלויים בהתנהגות שלנו פה. ראה עד אחד מגיע הדבר, על כן צריך כל בית ישראל לרדוף השלום, ולהיות אחד בשלום, ולהיותם אחד בשלום ובשלמות בלי פגם, להידמות לקונם, שנקרא שמו שלום, וזה בא רמז, תמיד תהיה עם השם אלוקיך. הכוונה, מאחר שאתה עם השם אלוקיך, חלק השם, צריך אתה להיות תמים, וכשאתה תמים, אז תהיה עם השם אלוקיך ומחיצתו, ויוניך רואות אותו. אנחנו, אחד מן המצוות המאוד מאוד חשובות שלנו זה העניין הזה של אמונת הייחוד. כן? אחד מן ה... כל יום ויום, יש לנו פעמיים יום שאנחנו עושים עבודה של התבוננות, נתבונן על האחדות האלוקית. כן? להכיר בדבר הזה שהשם אחד. להכיר כן, בזה שהקדוש ברוך הוא אחד. אחת מהשאלות הגדולות שאנחנו צריכים להתבונן בהן, זה כשאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה? למה כל כך קריטי כשאנחנו אומרים שמע ישראל, להגיד השם אלוקינו? עיקרה של שמע ישראל, זה שעם ישראל צריך להאמין באמונת האחדות. באמונת הייחוד, אז אנחנו מבינים, אם היו אומרים לנו שמע ישראל, השם אחד. מה כל כך מרכזי באמונה שלנו שאנחנו אומרים השם אלוקינו? והשאלה עוד יותר קשה, זה שלכאורה לא כל כך ברור. האם אנחנו היינו מכניסים בפסוק שרוצה לבטא את זה שיש איזושהי אחדות אלוקית בכל ההוויה כולה. השם זה שם הוויה, כן? שכל ההוויות כולם הן מאוחדות. זה מה שאנחנו אומרים. שמע ישראל, השם אחד. כל ההוויות כולם, כל המציאויות כולם, כל ההוויות שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, וכל זה, הכל, כן, ההוויה היא השם הכי הכי עליון, כן, שכל ההופעות כולם, וכל הלבושים השונים, וכל החיים השונים שאנחנו רואים על פני האדמה, ובעולמות אחרים, הכל, זה אחדות אחת, גמורה. אז זה אנחנו מאוד מבינים, שאנחנו אומרים את הדבר הזה, כמה גודל אנחנו צריכים להבין, כמה להעמיד, כן, להרחיב את המבט של תפיסה אחדותית כזאת. אבל איך נכנס, איך חודר לתפיסה האחדותית הזאת השם אלוקינו? ולמה לא היה עדף להגיד השם אלוקים? מה זה השם אלוקינו? השם אלוקינו זה נראה מצמצם. זה איזשהו צמצום. השם, שהוא השם ההוויה, זה? אתה בא ומצמצם אותו באלוקינו? היה עדיף אולי השם אלוקים. אלוקים זה בעל הכוחות כולם. כל הכוחות כולם שיש מהעולם, הם, כן, המקור שלהם זה השם.
כמו שאנחנו אומרים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אז אנחנו מבינים, אם היה כתוב בשמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד, אולי היינו יכולים להבין יותר את הדבר הזה. אבל מה זה הדבר הזה שאנחנו אומרים אלוקינו באמונת הייחוד? אז יש באמת ברש"י, כן.
בתוך המשפט עצמו, אם הוויה זה שם שכולל את כולם.
כן.
כאילו איך אומרים עליו שהוא עושה מלכינו, כאילו או שהשם אחד מיותר, כי שם הוויה בעצמו הוא מאוחד. וכאילו, מבין את השאלה, כאילו, השם הוויה בעצמו הוא כולל אחדות. אז אומרים, השם אחד. או הופכים אותו מהשם, לא כאילו איך זה מסתדר, כאילו איך זה הגיוני. יש משמעות לשם בהוויה... בתור עצמו כמאוחד.
זה מה שאתה מאמין. אנחנו מאמינים שכל ההופעות שיוצאות משם י' ק' ו' ק' הן הופעות אחדותיות. זה האמונ... זה אמונת הייחוד. אז מה השאלה?
לא, אבל... זה כאילו להגיד, השם, הוויה כולל, אלוקינו, מפרטים אותו, השם, הוויה כולל הוא אחד, אבל אמרנו שהוא אחד. כאילו... זה חזרה כזאת, או זיגזג כזה, לא מובן.
מה זה שואל? שכשאתה אומר את המילה השם, אז כבר אתה... אבל כל מה שאתה תופס את השם, י' ק' ו' ק', לכאורה זה ארבע אותיות, וזה ארבע הופעות, וזה המון המון הופעות שיש כתוצאה מארבע האותיות האלה. אתה צריך, לחבר לשם הזה, את כל ההופעות, שכל ההופעות מופיעות באחדות אחת, ואתה, באחד אתה צריך לזכור שיש בזה שבעה רקיעים, יש בזה ארבע רוחות שמיים, וזה, כלומר, מה השאלה? בשם אחד אין שאלה. אנחנו שואלים בשם אלוקינו. אז באמת, מי שלומד רש"י על התורה, נראה ברש"י, ידידיה, אתה רוצה להגיד משהו? מה אתה מכוון כשאתה אומר שמע ישראל השם אלוקינו?
המשנה נותנת בחוץ למרץ העיקר של קריאת שמע זה לא לכוון שהשם הוא העניין שלך, העניין זה הקבלת בחוץ שמיים עליהם.
טוב, אני האמת צריך לתת לכם שיעור שלם. כן, כלומר, אתה צודק במשהו אחד, שיכול להיות שאני פעם נתתי שיעור והראיתי שזה מחלוקת ראשונים. ומה זה הקבלת עול מלכות שמיים בקריאת שמע? לפי הרמב״ם, קבלת עול מלכות שמיים עניינה לקבל את אמונת הייחוד. זה לפי הרמב״ם. אבל יש באמת כאלה שאמרו שהלוז של קבלת עול מלכות שמיים זה מאמינים האלה השם אלוקינו. זה מה שאתה טוען נגדי. שאם היית מוציא את השם אלוקינו, אז חזל לא היו קוראים לזה קבלת עול מלכות שמיים. אז תסתכל ברמב״ם מספר המצוות שהוא אומר לא כמוך. אבל אני מסכים שיש ראשונים שמשמע כמו שאתה אומר. אז זה לא הזמן לשיעור הזה. כל מה שאני הבאתי, אני הבאתי את זה בשביל להגיד משהו שקשור לסעיף פה. אבל זה לא שיעור כל ההסברות השונות שיש על שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אני רוצה להביא את הדבר הזה כי אני רוצה שמכאן ולמעלה כשאתם תגידו קריאת שמע תזכרו בסעיף הזה, תכוונו גם לסעיף הזה כשאתם אומרים השם אלוקינו. אז לכן אני מביא את זה, כלומר שככה לאט לאט תאמצו אל לבכם את, כן, את הדברים של מרן הרב. אז ברש"י באמת על התורה, אז אני, מה שאני אומר, אני לא דוחה אותך לגמרי, אני רק טוען שצריך באמת הרחבת דברים מאוד גדולה, ואני רק מאיר שבאמת תראה בלשון הרמב״ם בספר המצוות, שהמרכז באמירת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד זה השם אחד. אני מסכים שאולי אפשר לטעון, ככה צריך לדייק אולי בראשונים אחרים, שהמרכז של שמע ישראל זה השם אלוקינו ולא השם אחד. בצורה יותר עמוקה צריכים להבין ששניהם זה מרכז, כן? שיש באמירת שמע ישראל, גם השם אלוקינו, גם השם אחד, ושניהם מאוד מאוד מרכזיים. אני רק רציתי להסביר את השם אלוקינו עכשיו. באמת ברש"י על התורה, רש"י על התורה, הוא נראה כביכול שהוא התקשה בדבר הזה, והוא אומר ככה, שמע ישראל, תאמין ישראל, השם שהיום הוא נראה רק כאלוקינו, שמלכותו של השם היא נמצאת רק עלינו, בזכות
עם ישראל בעתיד, בגאולה, יהיה השם אחד. כן, ככה רש"י מסביר את אמירת קבלת המלכות שמיים. אז מהאמת מהבחינת רש"י זה כאילו, זה מצווה, זה מצווה לבוא ולהתבונן. איפה מלכות השם נמצאת? ואז אתה אומר, הנה מלכות השם נמצאת, שאני אומר עכשיו שמע ישראל השם אלוקינו, אני מקבל עליי מלכות השם. ושלא יהיה לי איזה פיקפוק שמלכות השם זה הדבר הכי גדול, הרי יש כאלה שלא מקבלים עליהם את מלכות השם. לא! לעתיד יהיה השם אחד! ואין לי דוג, זה בינתיים יש פרפורי כפירה, אבל בסיסית, השם אחד! ככה זה הקבלת המלכות שם המשלמה לפי רש"י. כלומר, כשאדם אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אנחנו צריכים לצייר לעצמנו שמלכות השם זה הדבר הכי חזק. איך אנחנו מצווים לעצמנו שמלכות השם זה הדבר הכי חזק כשאנחנו אומרים, השם הוא קודם כל עלינו, הוא אלוקינו, הוא המלך שלנו. וגם מה שעכשיו מישהו עוד לא, הוא לא המלך שלו, עומד להיות מלך שלו, השם אחד, ככה רש"י אומר. אבל אפשר גם ללמוד את הרש"י הזה, כלומר, אני לקחתי את הרש"י לכיוון שלך, ידידיה, כן? אבל אפשר ללמוד את הרש"י, שרש"י בא להתמודד עם השאלה הזאת. למה כתוב השם אלוקינו? תגיד רק השם אחד. אז אומר לך רש"י, שזה בא להגיד את הדבר הזה, נכון, ודאי שהשם אחד, זה הדבר, זה האמירה העיקרית. בינתיים, עוד לא התגלה שהשם אחד, אנחנו אומרים השם אלוקינו. אבל הפירוש, הפירוש הפשוט הוא, שכשאנחנו מדברים על אמונת הייחוד, חלק מהותי מאמונת הייחוד, זה שהקדוש ברוך הוא מייחד את שמו על עם ישראל. האחדות האלוקית היא מתגלית בזה שכנסת ישראל תמצית ההוויה, ובעולם הזה נשפה תמצית זאת באומה הישראלית ממש. זה חלק מההתבוננות על האחדות האלוקית. אי אפשר להתבונן על האחדות האלוקית. זה, כשאתה בא ואתה אומר שהקדוש ברוך הוא הוא אלוקינו, לא חסר שם שום דבר. כי באלוקינו הזה יש שם את תמצית ההוויה, לא חסר שום דבר. בהופעה האחדותית הזאת של שם השם עלינו. לא חסר בזה שום דבר. אז כשאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו, כי זה התפיסה הבסיסית שלנו, שמהי המציאות? מהו הדבר שבאמת הוא תמצית המציאות, והוא כולל בתוכה את כל המציאות? המציאות הזאת של כנסת ישראל, שעליה בוודאי יש את האור האלוקי הזה, את האחדות האלוקית, ושבעולם הזה היא מתגלה בצורה כזאת שהיא אלוקינו, כן, שבאומה הישראלית. זה דבר שהוא מאוד מאוד בסיסי, שאנחנו אומרים את השמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כל יום אנחנו צריכים להתבונן על האחדות האלוקית, וחלק מההתבוננות על האחדות האלוקית זה התבוננות על מה המשמעות של האומה הישראלית, של כנסת ישראל באומה הישראלית. טוב.
אז איך ברור שהשם אלוקינו הוא השם אחד, כאילו כשהוא מתגלה
אלינו
באחדות, אז הוא בעצם
מופיע בשלמות? אז השם אלוקינו עכשיו הוא ברור לנו. עכשיו אתה שואל מה זה השם אחד?
לא, כשהשם אלוקינו, כשאנחנו מוכנים,
אז
השם אחד, כאילו,
לא. אז השם אלוקינו השם אחד, אז אנחנו נגיד ככה. אז נגיד כמו הרש"י על התורה. שמע ישראל, השם כבר אלוקינו, בעצם זה שנשפע בתוך האומה הישראלית, תמצית ההוויה כולה, זה כבר מתגלה פה האחדות האלוקית המוחלטת של כל העולמות. כן? והיא, מכוח ההופעה של האומה, הרי זה מה שהרב עושה בסעיף הזה. הסעיף הזה, אני הייתי אומר, זה הפירוש של שמע ישראל. כן? מכוח ההופעה של ישראל בעולם הזה, אז כל העולם כולו יהפך להיות שפה אחת. כן, זה מה שהוא אומר, עד שיביאים למדרגת שפה אחת ברורה לקרוא כולם בשם השם, ואלוקי הקדוש ישראל אלוקי כל הארץ יקרא, אז זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אלוקי הקדוש ישראל זה השם אלוקינו, אלוקי כל הארץ יקרא זה השם אחד.
אבל זה השם אלוקינו לפי הפירוש לא?
זה הבסיס, זה ההתחלה, זה הבסיס לכל ההוויה כולה. תמצית ההוויה כולה היא נמצאת בהשם אלוקינו. כיוון שישראל היא תמצית כל ההוויה כולה, והיא מכילה בתוכה את כל ההוויה בצורה תמציתית, אז האחדות האלוקית מתגלית במה שקורה באומה, במה שקורה במלכות השם עלינו, בזה שהשם הוא אלוקינו. שמה מתגלה האחדות האלוקית. ושם עיקר ההתגלות, האחדות האלוקית. והאחדות הזאת היא אחרת מתפשטת גם לשאר העולמות. לרקיעים, לעמים האחרים, זה השם אחד, זה ההתפשטות של השם אלוקינו. כן. איך? יוד קי וו קי, זה השם, כן, שאנחנו אומרים שהוא בוודאי יש בו אחדות גמורה, כן. אני לא יודע מה אתה מתכוון. מה הבנת?
אני
הבנתי
שהאחדות מגדלה בלוקנו, מתוך זה מגדלה בכל העולם.
כן.
למה שם יוד
קי וו קי? השם יוד קי וו קי זה ההופעה הכי שורשית של האור האלוקי. האור האלוקי הוא הלבוש הכי שורשי שלו, הוא דרך הציורים האלה של האותיות של יוד, קי ואב קי. מה אתה רוצה שאני אמר אותך עכשיו מה זה הסודות האלה של היוד, קי ואב קי? אפשר? אני יודע, אני לא יודע בזה. אנחנו ביחד, אני הולך ללמוד אצל המקובל, לא יודע מה, מה אתה שואל אותי? טוב. אז אומר הרב, התמצית הזאת של האומה הישראלית ממש, איפה מתגלה האחדות שלה? בחומריותה ורוחניותה. כלומר, זה גם באומה, גם באומה יש כמו שבאדם הפרטי, יש לאדם הפרטי גוף, ויש לאדם הפרטי נשמה, אז גם באומה יש לאומה הישראלית את הצד החומרי שבה, ויש באומה הישראלית את הצד הנשמתי העליון שלה, הרוחני שלה. הצד החומרי הוא הצד, כל הצדדים שקשורים להופעות הטבעיות של, שיש בעולם הזה. כן? שזה אומר, זה מה שהרב מפרט, בתולדתה ואמונתה. תולדתה זה הצורה שמתגלה הצד החומרי שלה. ואמונתה זה הצד שמתגלה הצד הרוחני שבה. מה הכוונה תולדתה? תולדתה זה איך האומה הזאת היא גודלת. איך היא מתיישבת בארץ, איך היא מפתחת את הארץ, איך היא בונה את החברה, איך היא דואגת ל... הייתי כן אומר, זה מה שהרב מרחיב במשפט הבא. הרב מסביר מה זה תולדתה. תולדתה זה התולדות שלה, הסיפור, ההתפתחות, סיפור ההתפתחות של האומה, איך אנחנו כאומה התחלנו, איך צמחנו, איך פרינו ורבינו, איך התבססנו, איך נהיינו אומה שיש בה בריאות, ושכל דור מצליח להביא עוד דור, ואיך האומה מצליחה להתקיים בארץ, איזה איכות חיים אנחנו חיים בארץ. יכול להיות, אני מתלבט, כלומר, ברור לי ככה, נאמר, שבחומריותה בוודאי הרב יכניס את כל הצדדים הכי הכי שקשורים לקיום הפיזי של האומה. ברוחניותה ברור לי שהרב יכניס את כל התורות שיצאו מהאומה, את כל האמונות שיצאו מהאומה. זה מה שהרב אומר, בחומריותה אני מכניס את כל ההיסטוריה הישראלית, ובאמונתה אני מכניס את כל הרעיונות, האידיאלים שיצאו מן האומה. עכשיו, יש חלקים גדולים שהם הם בין לבין, אני יודע מה נאמר, כל השאלות האלה, איך עם ישראל בנה את החברה שלו, איך עם ישראל בונה את המשפחה שלו, את התא המשפחתי, את התא החברתי, וכן את התא הלאומי, איך אנחנו מתקיימים כממלכה, צורות השלטון שיש בתוכנו, צורות החברה, צורות איך התא המשפחתי מתפקד בעם ישראל. כל החלקים האלה הם חלקים שאפשר להכניס אותם להיסטוריה של עם ישראל, ואפשר להכניס אותם יותר לאמונות של עם ישראל. זה דברים שהם בין לבין, כן? אבל העיקרון של מה שאומר כאן הרב, זה שאנחנו כאומה, יש לנו שתי יעדים גדולים מאוד. הייעוד האחד הגדול שלנו כאומה, זה להפוך את העולם הזה לגן עדן. העולם הזה היה בהתחלה גן עדן, וגורשנו מגן עדן, וכל החתירה הגדולה שלנו להחזיר את שהעולם הזה יהיה עולם של גן עדן. מה יש בעולם של גן עדן? בעולם של גן עדן הכל טוב, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בזמן בריאת העולם, וראה שכל העולם הוא טוב מאוד, כל הצמחים הם בריאים, אין חיות טורפות. אני הולך נגיד לפי שיטת הרמב"ן, שהרמב"ן אומר, וישבתי חיה רעה מן הארץ. אומר הרמב"ן, לא מדובר על נס, כן, הוא חולק על הרמב"ן. זה לא מדובר על נס, אלא אומר הרמב"ן, החיה רעה בארץ, זה נבע מהנפילה של האדם הראשון, שהאדם נפל, נפלה עמו כל ההוויה, ואז יש הוויה ויש חומר שהוא אחד צורר את השני, שיש נחש ויש חיות טרף ויש כל מיני דברים כאלה. ואנחנו, עם ישראל הוא עם ששובר את הראש, חותר איך לתקן את העולם בצד החומרי שבו, להחזיר את העולם למצב של הגן עדן שבו, שאף אחד לא צורר את השני, שהכל בריא, אין מחלות, אין זה, ויורדים גשמים באיתם. כל התיאור הזה של עולם חומרי מתוקן, זה ייעוד מאוד מאוד חשוב של עם ישראל, להחזיר את העולם למצב השלם שבו. כן, זה ייעוד אחד. והייעוד השני זה תוללתה. ומה זה אמונתה? מה זה הייעוד השני? הייעוד השני שיש לעם ישראל לא מספיק לגרום לזה שאנחנו נהיה בעולם מתוקן, בעולם שהעולם הזה הוא יהיה מתוקן. אנחנו רוצים עולם שיש בו המון אמונה. מה זה הקוד של האמונה? כן, מה היסוד של האמונה? האמונה היא תמיד קשורה לחבר מציאות למציאות יותר עליונה. לא מספיק לנו להשאיר את העולם הזה שהוא יהיה עולם שהוא גן עדן, אלא העניין שלנו זה לחבר את העולם הזה לעולמות העליונים יותר, למקור של העולם הזה. כן, להחזיר את העולם הזה, או להעלות את העולם הזה לזה שהוא יהיה במצב של התעלות ושל חיבור למקור, חיבור למקום יותר עליון. אז זה שני הדברים שעם ישראל הולך ומפתח בעולם. עם ישראל הולך ומתקן את החומר של העולם, ועם ישראל הולך ומתקן את הרוח שבעולם. אז באמת אנחנו, ברוך השם, מהבחינה הזאת, באמת התרבות המערבית היא עושה פלאים, שהיא מצליחה לאט לאט להביא אותנו לעולם שמבחינה חומרית הוא עולם נפלא. כן? עולם שיש בו את כל האפשרויות, ממש כמו גן עדן. עוד מעט לא נצטרך לעבוד קשה. לא יהיה, יש היום טכניקות איך אתה מגדל היום פירות בלי קוצים ודרדרים. אז זה לא גן עדן. יש ממש היום המון המון מגע, והמון המון התקרבות לגלי עדן. זה בצד החומרי, ובעזרת השם אנחנו מאמינים שגם בצד הרוחני הגאולה תבוא, יבוא הצד הזה. כן? אבל באמת העולם מאוד מאוד התפתח בהתגברות שלו על מחלות, ולאט לאט אנחנו מצליחים להתחיל עוד פעם להאריך את תוחלת החיים, לא כמו שפעם היה מגפות ומחלות וכל דברים כאלה. אנחנו לאט לאט, מהבחינה הזאת, זה הדבר הנפלא שהתרבות המערבית הצליחה להביא לנו. אומר הרב, כל ההצלחות שיש בעולם, הכל מתחיל מהתמצית. ההיסטוריה הישראלית היא התמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. אין לך תנועה בעולם, בכל העמים, כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל. יש תנועת הירוקים בעולם? זה מתחיל מזה שיש רעיון כזה של תנועת הירוקים באומה הישראלית. יש בעולם שלנו תנועה של לבנות ערים, יש בעולם תנועה של לעזוב את את זה שכולם חיים בצורה פזורה, משהו כזה, ובאים להרים זה. הרעיונות של הדבר הזה, צורת החיים החומרית הזאת, היא מתחילה מהתמצית שבעולם. כלומר, מכל התנועות שהן מתעסקות בהטבת הצד החומרי של העולם, הם בתמצית שלהם, אז זה צריך להיות גאון, או זה צריך להיות אדם ידען, בצורה מאוד מאוד גדולה, להבין, להראות את הטענה הזאת של הרב. אבל זה מה שהרב טוען כאן, שכל ההיסטוריה העולמית, שההיסטוריה העולמית היא ההיסטוריה של איך העולם מתקיים, איך הוא מטפל בטבע, איך הוא מטפל ביחסים בין חברות. זה מה שאני אמרתי, שאני לא יודע, המערכת הזאת של בניית החברה, בניית המשפחה, בניית הלאומים, אני לא יודע אם הרב בסעיף הזה יכניס את זה בחלק של האמונות או בחלק של ההיסטוריה. אני יותר, נראה לי שהרב מכניס את זה יותר בחלק של ההיסטוריה, כן? אז שכל ההתפתחויות וכל צורות החיים שהולכות וצריכות להיות יותר מתוקנות בכלל העולם, כל דבר ודבר הוא מתחיל, הרוח, מה שמשפיע על הדבר הזה, זה מתחיל מ... דברים שקורים בעם ישראל. כן, עם ישראל תמיד הוא לב העמים. הוא נמצא הדברים מתחילים בישראל, ומישראל זה אחרי כן הולך ומתפשט בכל העמים. זה מה שהרב אומר לגבי החומריותה. ההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי. מה זאת אומרת תמצית האידיאלי? יש בעולם היסטוריה אידיאלית ויש היסטוריה הרסנית. אז התנועות ההרסניות הן לא נובעות מישראל. אבל התנועות הבונות, התנועות האידיאליסטיות, התנועות שהן מתקנות את העולם, כן? התמצית האידיאלית שיש בהיסטוריה הכללית היא מתחילה מהאומה הישראלית. אין לך תנועה בעולם בכל העמים כולה שלא תמצא דוגמתה בישראל. זה לגבי התפקיד המופלא שיש לאומה הישראלית כתמצית. כן, וזה הפירוט של מה שהרב הסביר חומריותה. מתי ערבית?